הגענו לדף קובע ועמוד א' במשנה למעלה בסימניו ובמצריו, כלומר מי שאומר לחברו בית קור אפר אני מוכר לך, אבל בתוך הסימנים והמצרים הללו שאתה רואה, אז ואחרי זה נמצא שטח השדה בעצם לא היה כפי שהתנה, אז אם שטח השדה פחות משטות, אז הגיעו, המקח קיים. אם עד שטות ינקה, כלומר אם זה יותר משטות, המוכר צריך לנקות את שווי החיסרון מדמי המקח והחזיר אותם ללוקח. למה פחות משטות הגיעו? כי עצם אמירת בית קור אפר אני מוכר לך נחשבת כמו אמירת הן חסר הן יתר, שזה בעצם באומד ולא מדויק. מה לגבי שישית בדיוק? איתמר רבון אמר, אם יש חריגה של שטות בדיוק כפחות משטות, והמכר מתקיים. רבי דה אומר שטות כיותר משטות. רבון אמר שטות כפחות משטות, אחי כאמר פחות משטות הוא שטות בכלל. כלומר, המשנה מתכוונה להגיד אם המוכר חיסר פחות משטות ושטות בכלל, אז הגיעו. יותר משטות ינקה, כלומר הולכים לפי הסיפה שיותר משטות. רבי דה אמר לו שטות כיותר משטות, אחי כאמר פחות משטות הגיעו, אבל עד שטות הוא שטות בכלל ינקה. שטות זה כמו יותר משטות שינקה. מייטיבי יקשו על רבונה מהברייתא, עיר מוכר, ראה לוקח את השדה שהוא מוכר, ואמר לו בסימניו ומצריו, פחת שטות או הותיר שטות, הרי הוא כשום של הדיינים, הוא כמו המקרה ששומה של הדיינים, שאחרי זה ימצא שטעו בשומה שלהם שהגיעו. שם מדובר בגמרא בכתובות, במקרה שבו צריך למכור נכסי יתומים כדי לפרוע חוב שמוטל להם, כמו המזונות על מנת אביה או משהו כזה, הדין שבקרה כזה שלושה דיינים צריכים לשום את הקרקע לפני שמציעים אותה למחירה, להבטיח שהיתומים יקבלו את שווי המלא של הקרקע. בגמרא שמבואה מחלוקת, מה הדין במקרה שהדיינים בעצם טעו ושמו את הקרקע בפחות מערכה אמיתי. עכשיו, טעותם לא נדלה לאחר שהקרקע נמכרה. לפי חכמים, שזה הדעה שהגמרא פה נוקטת כאן, המחיר קיים, רק אם טעות בשומה הייתה בפחות משישית מערך הקרקע. אם היה שישית או יותר, המחיר בטל. ועומד מראה בשום דייני בשטות כי יותר משטוטו, אז מכם אז מפורש ששטות כי יותר משטוט. אמר לך רבו לו, תעמך הגיעו כעתני, אלא כשום הדיינים ולא כשום הדיינים. אומר רבו נגן לפי שיטתך, רב יהודה ששטות כי יתר יותר משטוט, הברייתא מיושבת, הרי הגיעו כעתני, הרי הברייתא עומד שאף על פי שהמוכר פיחד בשטות או הותיר שטות, הקרקע הגיעו ללוקח כמו שי, והחיסון היתור בעצם מחולים. אז מפורש ששטות בענייננו, דינו כפחות משטות. הרי כתוב פיחד שטות או תיר שטות, הגיעו, כלומר כשום דיינים והגיעו, אלא מה כוונה כשום הדיינים? כשום הדיינים שנמצא מוטה, אבל לא כשום דיינים בדברים אחרים. זה קצת כמו שום הדיינים. כשום הדיינים נשטות, נהיה זה ששיעור הטעות הקובע זה שטות, וזה הכוונה כשום הדיינים. אבל לא כשום הדיינים שלו הטעם, אם השומה שהדיינים חורגת, אז בטל המקח. כאן הגיעו. עכשיו רפא בזבן ארה מהוגה, והוא קנה קרקע מאדם אחד, אמר לי, המוכר אמר לרפא פשט המחירה, הבי 20 גריבי משחי, שדה זה אני אמור לך 20 יחידות מידתה, ולא עבד ל-15, בפועל היה רק 15. עד לכם דה הבאי, אמר לי, סברת וקיבלת, אבל אתה ידעת שהשדה עושה רק 15 סעים, ועוד רצית לקנות את זה, אז מראש מחלת על חיסרון, ולכן אין מקום לתביעה. אומרת הגמרא, או רפא בטען ואתנן במשנה כתוב, אם פחות משטות הגיעו, עד שטות ינקה. כשהיה פה טעות של יותר משטות, לכאורה צריך לזה את הכסף. אלא אני מילא איך את הלוקים לבגבי. אומרת הגמרא, הבאי ישיב, כל זה רק כשהלוקח לא מכיר במידת השדה שנמכרת, אבל איך הדקים לבגבי? כשהוא מכיר במידת השדה הנמכרת, סבר וקיבל, מראש הוא קיבל את זה, והוא מחל על זה. אומרת גבי 20 אמר לי, אבל רבב אמר, הוא אמר לי 20. אמר לי, דעדיפה כ-20. הוא יכול להגיד, המוכר יכול לטעון שכוונתו הייתה להגיד, שדה זו טובה כמו שדה של 20 סעים. לא הייתה כוונתו לחייב את עצמו להשלים את החיסרון. ופה רק מה מביאה ברייתה על ירושה. תניא רבי יוסי אומר, האחים שחלקו, כיוון שעלה גורל לאחד מהם, קנו כולם. אחים שחלקו ירושה לחלקים שווים, והסכימו לחלק את החלקים ביניהם על פי גורל, כלומר, ברו חלקים שווים של הירושה, והסכימו שגורל יקבע באיזה חלק יזכה כל אחד. אותו דבר גם שותפים. כן, שעלה גורל אחד מהם, קנו כולם. ברגע שעלה גורל לאחד מהם, כולם בעצם הוברר חלקו של כולם. זכו שערכים ביניהם בשער הירושה. אומרת, מה הטעם לקח? למרות למה קנו כולם, למרות שעדיין לא הטילו גורל עבור כולם? אמר רבי אלעזר, כתחילת ארץ ישראל, כמו החלוקה של ארץ ישראל בתחילה. ארץ ישראל התחלקה תחילה בגורל שטיל יהושע, ברגע שהפיל גורל, קנו כולם, למרות שעדיין לא הטיל גורל עבור כולם. גם כאן, בגורל, אומרת הגמרא, שם זה היה על פי אורים ותומים. אם הלן בקלפי ואורים ותומים גם כאן, לא יהיה תוקף לגורל, אם עושים את זה על פי כלפי ורואים תאומים, זה לא כמו ארץ ישראל ממש. שם זה היה על ידי שמיים. אלא אמר רב אשי באמת נכון. נכון, המקור לתוקף של הגורלות זה כך. בארץ ישראל זה היה לגבי אורים ותומים. בחלוקה שסתם ירושה, בהו הנאה דקצייתי לדדי, תמורת אותה הנאה שכל אחד נהנה מאחרים בכך שהם נשמעים זה לזה לחלוקת, לחלוק בגורל, עצם זה שהסכימו, נהנים מזה שהסכמנו על דבר אחד לחלוק את זה בגורל, גמרו ומקנו לדדי מראש, כל אחד בהם גומר בדעתו בלב שלם לקנות מיד למי שיעלה בחלקו בגורל, מילה מוכלים על זכותם לחזור בהם על החלוקה, ולכן לא יכולים להגיד לא רוצים את החלוקה. כל אחד מהאחים רוצה ליטול חלקו בפני עצמו. לכן כשהם מסכימים ביניהם להפיל גורלות לחלק את הירושה, כל אחד מהאחים בעצם מתרצה לסלק את בעלותו משל חלקי הירושה, ולקנות את חלקו לכל אחד מהם, שיעלה לאותו חלק בגורל, למנוע עיכוב בדבר. מכוח ההתרצות הזו, להכרעת הגורל, נעשה הגורל הראשון מוחלט מיד. עוד בניין חלוקת הירושה, איתמר שני אחים שחלקו בעליהם אח מנת הים, כלומר, שני אנשים חלקו ירושה ביניהם, הם חשבו שהם הירושים היחידים. עכשיו בא אח שלישי וטבע את חלקו בירושה, הרב אמר בטלה מחלוקת, בטלה החלוקה וצריך לחלוק מחדש את הירושה. ושוב אמר לו מקמצים, נוטלים שני אחים כל אחד שליש מהחלק שהגיע אליו, ונותן אותו לאח השלישי, והחלוקה הראשונה לא בטלה. שני אחים ממשיכים להחזיק מה שמגיע להם מתוך החלק שקיבלו בחלוקה הראשונה. אמר רב נחמן לרב שאמר בטלה מחלוקת, אלמא הדר דינא. רואים שהדין בעצם חוזר, לאחר שמתגלה שלא כל הנוגעים בדבר, הם נוכחים בחלוקה. והחלוקה בעצם לא נסתה מדעת כולם, אלא מעתה אני בית לטה, לפי זה, לפי דעת שרב, מקש אותם שלושה שותפים לקיימי ועזול בית רי מנהו פלוג, עמדו והלכו שניים מהם, בלי ידיעת השלישי, ופרקו את השותפות, וחלקו את הנכסים בשלושה חלקים שווים. החינם גם כאן אומר, בטלה מחלוקת, מי יבוא השלישי ויאמר, שלא רוצה באותה חלוקה, בטלה מחלוקת, ודאי שזה לא נכון. הרי לא רק ששניים משלושה שותפים מסכימים ביניהם לפרק את השותפות ולחלוק את הנכסים, אז זה פשוט שהחלוקה מועילה, אפילו אחד משותפים מפרק את השותפות מועילה החלוקה, אפשר לחזור בזה. אז למה אומר רב שחלוקה נכנסים די שני אחים בטלה כשמופיע אח שלישי? אומרת כמה זה לא אותו דבר, אחי אשתה, אתם נחית הדת הדה בית לטה מעיקר, מראש מתחילה ירדו לעניין של דת לחלק את הנכסים בין כל שלושה שותפים, מתחילה חילקו את הנכסים לשלושה חלקים שווים, לכן גם רב מודה שהחלוקה קיימת, אבל כאן בביקש שני אחים, ואחרי זה בא אח שלישי, לא נחתי הדת הדה בית לטה מעיקר, מראש לא חילקו את זה לשלושה, לא ידעו שבכלל יש אח שלישי. אמר לרפא ולבאי לשמואל דאמר מקמצין למהם דקם דינה, לפי שמואל שאומר ששני אחים שחלקו האח השלישי בעצם הופיע אחרי זה מקמצים, נוטלים שליש מהחלק שלהם, נוטלים לאח השלישי, אז זה אומר שלפי שמואל הדין הוא כך שהדין שנעשה עומד במקומו, אפילו אחרי זה מתגלה שבעלי הדין לא נטלו כשיעור ראוי להם, יש לנו מקום אחר שלא משמע ששמואל סובר כך, האם זה נכון שקם דינה? והרב ושמואל דאמר ורבאי ושניהם אמרו שאם המוכה אמר קור תבועה ב-30 סלעים אני מוכה לך, יכול לחזור בו אפילו בסעה האחרונה, מכיוון שהקור כולו נידון כיחיד אחת, כתוב קור ב-30, אז מילה לא נגמר מכך עד שהמשך כולה, עד שהיה פה משיכה כולה, ואילו קור ב-30 סעה בסדר, אני מוכה לך ראשון ראשון כנה. עכשיו בחלק הראשון שהוראה ששמול, קור ב-30, קור לא המשכה הסעה האחרונה, המוכה יכול לחזור בו ולטול בחזרה, אפילו את ה-29 סעים, שכבר נמצאים ברשותו של הלוקח, על פי תנאי המכך. אז למה מורה שמואל שם מכוחו של אח השלישי לקוף את שני האחים הראשונים לחלק את הירושה מחדש? אם כשהלוקח לקח פחות מהמגיע לו המקח בטל, כל שכן כשהחלוקה בטלה כששני האחים נטלו כל אחד יותר מהשיעור המגיע לו. אלא באמת עומד עם ההתם במקה של מקח, אבוד רבנן מיגלה דניחל אל המוכר וניחל ללוקח. חכמים עשו דבר שכמו כרצונו של המוכר וכרצונו של הלוקח, שניהם מעוניינים שתהיה להם אפשרות לחזור במקח עד משיכת הסעה האחרונה. חכמים תקנו אמור לטובת הלוקח והמוכר שבכוחם לחזור ממקח כל עוד לא נשלמה המשיכה כל המקח. כלומר זה מנגנון כזה שאפשר לחזור ולהגיד בעצם אולי לא רוצים את המקח. לכן למרות ששמואל סובר שלאחר שנגמר דין או מקח אין אפשרות לחזרה ממנו, גם כאשר הצדדים לא נטלו כשיעור ראוי להם, בכל זאת כאן הוא אומר שחכם הוא יש פה תקנה מיוחדת. במקרה שהאחים שחלקו בירושה כל אחד מהם מעוניין להיפטר מהשותפות עם השני. כמה שאתה אומר כל אחד רוצה לקחת החלק שלו בירושה וגמרנו. לכן אומר שמואל שמופיע אח שלישי אחרי שכבר נעשתה החלוקה, החלוקה קיימת. שכל אחד מהאחים נותן אח השלישי את החלק של מגיע לו. הגענו לדף קוף זין עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.